שבוע שעבר הבאנו אגדת חז"ל נפלאה ונהדרת, הנה אפשר להביא, על רב עמרם החסיד ששיכן בביתו נשים כנראה גויות יפות, לא בדיוק מובן מה, בעליית הגג, ושיכנו את זה דווקא בביתו כי אמרו שבבית שלו לא תהיה תקלה, לא תהיה כל בעיה בכל הקטע של בינו לבינה. אז אצלו בבית, אצל רב עמרם החסיד, זה מובטח. ושמו אותם שם למעלה. יום אחד עברה אחת מהם על הפתח של האור, על הפתח של הערובה, ופתאום נהיה אור, או אור, לא בדיוק ברור, בתוך הבית. נהיה כזה אור, ורב עמרם תקף עליו כנראה יצרו, לקח את הסולם, שמה הדגש החשוב של חז"ל שם? שעשרה אנשים לא יכולים להרים אותו. אני לא יודעת אם זה בדיוק עשרה, אבל מה הסמליות הגדולה של זה? שכשיש לך יצר למשהו, זה כמו אש. אש בוער בך. אז גם משהו שהוא בצד הפיזי, הטכני, לא הגיוני שירים אותו בן אדם פרטי, פתאום מה בן אדם מקבל? כוחות מטורפים.
סתם
פיגוע
משהו
כזה,
שפתאום נכנסים
בך כוחות, ממש כך. את יודעת מה, את אומרת את זה, סיפרה לי מישהי כשהיינו בסדרות, הייתי עם אחת המדרשות בסדרות איזה שבוע לפני כמה שנים, והיא סיפרה, אני הגעתי באחד הימים באמצע, ויום קודם הייתה כמובן לצערנו הרב צבע אדום, וממש כך היא סיפרה, זה לא המצאה, היה איזה קיר גבוה, והיא לא כזאת אתלטית, או היא לא סופרמן לקפוץ, היא אומרת, משהו לא מובן מבחינת בוקר טוב, מבחינת הגוף, פתאום היא קיבלה איזה כוחות על, והיא הצליחה לטפס עד למעלה בשניות, משהו שאנחנו לא מבינים. אז אותו רב אמרם מקבל כוחות, כוחות במקרה הזה זה לא כוחות דווקא לטוב, ועולה בסולם כדי להגיע למעלה. נעצר באמצע. מה אמרנו? מה הדגש של אמצע? או שאתה... אמצע זה לא בדיוק שהוא ספר את מספר השלבים בסולם, אלא אמצע זה או ש... בדיוק, אני עכשיו בצומת דרכים. אנחנו כל החיים, אנחנו הרבה מהחיים, לא כל, נמצאים באמצע, בדרך. או שאתה פונה למטה, שבמקרה הזה זה טוב למטה. כי מה עשיתי? איזה עירור עבירה היה לי? או שאני פונה למעלה. במקרה הזה זה לא טוב. עושה רב אמרם, כמו שאמרנו, אני מכילה שאני רצה כי למדנו, אבל אני חייבת פה משהו להוסיף על זה, אחרת לא סיימנו את זה. צועק רב אמרם, איזה מילה הוא צועק? אש. אש בבית אמרם. באים כל החכמים, חשבו יש שריפה, דליקה. רואים אותו עומד באמצע הסולם, מתביישים בו. אתה רב אמרם, שמחנו עליך. סליחה. חפשוש, קחי מה ממני באהבה. אתה רב אמרם, אתה עולה בסולם, אומר רב אמרם, מוטב שתתביישו בי בעולם הזה ואל תהיו מתביישים בי בעולם הבא. ואז בסוף הוא אומר ליצר, אתה אש ואני בשר, ולצערנו בדרך כלל אש מנצחת את הבשר, אבל הפעם אני ניצחתי אותך. ניתחנו את זה, ואתם זוכרות מה הייתה השאלה שהטרידה אותנו כמעט כל השיעור? מי יותר גדול? חסיד? או? לא, זה לא זה. אני מתאה את היוצרות.
זה גבורה יהודית?
זה גבורה יהודית. כן, אנחנו עדיין גיבורות. אני אחביא את זה. גבורה. סתם, אחר כך אני לא אקח את זה, לא לדאוג. מי יותר גדול? חסיד או כובשת יצרו? מי יותר גדול? רב אמרם שעלה ונעצר והתחרט על הכל, עד כדי כך התחרט שהוא לא ירד בשושו, מה שנקרא, שאף אחד לא יראה, אלא להפך, הוא צעק אש בבית אמרם, בואו תראו באיזה מקום אני, או מי שבכלל לא היה עולה. נכון? בזה התמקדנו? ואז אמרתי שאני אביא רמב"ם או שהבאתי אותו? הבאת ולא הבנו. וואו. לא, בסדר, בסדר. זה בסדר גמור. אז אני עכשיו בשתי מילים אסביר את הרמב״ם וחבר עוד כמה דברים. מצטערת שאני קצת רצה עם זה, כי אני רוצה להספיק היום נושא אחר, אבל הכל טוב, גם אם לא נספיק הרבה. אומר הרמב״ם כך, אין לכם את זה לפניכם. אומר הרמב״ם כך, בואו תשימו לב, זה בפרק שישי ושמונה פרקים. אני כן צילמתי? וואי, מרחפת הנוחי. קראנו גם? וגם לא הבנו אחרי הכל גם צילמתי. אני מתפטרת. לא, תמשיך. יאללה. אז בואו אני אסביר את זה. אז אני אסביר באמת הרמב״ם. אומר הרמב״ם כך. אדם שצריך לכבוש את יצרו, סימן שבבסיס יש לו כוונות רעות. בסדר, תעצרו אותי, אני משפט משפט. מה זה כוונות רעות? ברגע שאני צריכה להתגבר על משהו, סימן שמה, שיש לי רצון. רצון למה? לחתור, לעשות דברים לא טובים. עובדה, אני צריכה להתגבר על משהו. בסדר? אם אני צריכה להתגבר, סימן שבבסיס משהו לא טוב. אין אדם שלא צריך לכבוש את יצרו, כן? לעומת זאת, החסיד במקרה הספציפי הזה, הוא לא צריך להתגבר על משהו. אומר הרמב״ם, יש הבדל בין מצוות שכליות ושימיות. מה זה מצוות שכליות? שהשכל מבין. השכל מבין, בוקר טוב, השכל מבין שרצח לחברה זה לא טוב, וגניבה לחברה זה לא טוב. זה השכל מבין. לעומת זאת, מצוות שימיות, מה הכוונה שימיות? שנאמרו מפי השמועה, בדיוק. מה הקדוש ברוך הוא? מפי השמועה. אין להם הסבר. תמיד הדוגמה שנותנים, פרה אדומה, שעטנז, שעטנז. אם לא הייתה תורה, למה שאני אחשוב שיש איסור לקחת צמר ופשתן ביחד? עכשיו בואו תראו, ואם זה יהיה מובן אנחנו נתקדם, ואם לא אני אסביר את זה עד שאנחנו תתיישב דעתנו. אומר הרמב״ם כך, אני לא קוראת את זה מבפנים, זה לפניכם, אבל אני ממש אגיד את זה בעל פה בכמה מילים. אומר הרמב״ם, זהו, אין לי, רגע, יש לי, אחרון חביב, בשבילך אישית. אומר הרמב״ם כך, רגע, יש לי אפילו גם את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, מצווה, תהיו איתי רגע בקו, מצווה שימית, הנה זה הרמב״ם, שאין לה הסבר, ובכל זאת אדם לא נכשל בה, מי יהיה גדול יותר, כובש את יצרו או חסיד? עוד פעם, לאט לאט, מה נפלתי לכם על הבוקר, אבל שנייה. אנחנו עכשיו נחלק חסיד, תדמיינו, עומדים שני אנשים למטה בסולם. אחד זה רב אמרם שעולה ומגיע לאמצע, ושם נעצר, מתחזק, מתחרט. והשני לא עלה. בסדר? אנחנו בדוגמה הזאת? יופי. אומר הרמב״ם כך, מצוות שימיות שאין להם הסבר בשכל. לא, תגידו אתם, מי יהיה גדול יותר שיתגבר? הכובש את יצרו או חסיד? למה? שימיות לא מבין, זה לא שכליות. אז מי יהיה גדול יותר? כובש את יצרו. דוגמה, אומר הרמב״ם, עריות. עכשיו, עריות זה רק מצוות שימיות? לא לגמרי. זה גם שכליות. אנחנו מבינים שחברה, אם יהיה בה גילוי עריות, השם ישמור, איזה חברה זאת תהיה. מצד שני, לא כל דבר אנחנו מבינים בעריות. למשל, אני כוללת בעריות את הכל. למשל, כהן אסור לו להתחתן עם גרושה. יש לזה היגיון שכלי? יש לזה היגיון שכלי? יכול להיות, אנחנו לא יודעים. כנראה, יש, ברור שיש היגיון, כהן זה ברמה רוחנית מסוימת וכו'. לא נכנסתי כל זה, אני לא מבינה, אני לא יודעת. אבל יש, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אתה רשאי לעבור על גזרתי. אז אומר הרמב״ם כך, מצוות שאין להם היגיון שכלי, זאת אומרת שימיות, הכובשת יצרו גדול יותר מהחסיד. למה? כי החסיד יקיים אותם גם אם הוא יבין וגם אם הוא לא יבין. בסדר? אבל אם אדם יתגבר, יתגבר על זה למרות שהוא לא מבין, כבש את יצרו עכשיו, מגיע לו כל הכבוד. אתם איתי? עוד מילה. זה מעניין. את אומרת, למה זה קשור בכלל למצוות שימיות ושכליות? כי אני אגיד לך למה, כי הרמב״ם, אין לנו... כן, מה שדיברנו שבוע שעבר, נכון? אתם זוכות ששאלנו, מישהו שכל הזמן יהיה בסדר, דיברנו על זה. אני לא אגיד לו טוב. לא, אני אגיד לכם מאיפה זה נובע. כי הרמב״ם שואל את עצמו באמת השאלה הגדולה, אנחנו כל החיים מצ'פרים את הכובשת יצרו. לפומצה רגרה, במקום שבא לתשובה, עומדים צדיקים גמורים, אינם עומדים. רגע, מה עם הצדיק הפשוט? אז הוא אומר, תלוי באיזה מצוות. זה כל העניין. תלוי באיזה עניין. יש דברים שהחסיד יותר גדול, כי משהו נקי אצלו בנפש. אדם שצריך להתגבר, לא לגמרי זה נקי אצלו. החסיד זה נקי אצלו. לעומת זאת, יש דברים שכל הכבוד לכובשת יצרו. באמת כל הכבוד לכובשת יצרו. כי כל כך הוא לא מבין את זה. אני יכולה להגיד לכם, אני לצערי, בתוך כל העיסוקים שלי, נתקלת בזה שהייתה מישהי התגרשה, ולא מקרה אחד, ואמרה, טוב, חברות שלה אמרו לה, רק אל תכירי אחר כך כהן. אמרה, מה הסיכוי שדווקא אני אכיר כהן? והיא הכירה כהן. ולצערי כבר היא גם הייתה מבחינה דתית במקום רחוק, ולא היה אכפת לה גם... הרבנות לא מחתנת כהן עם גרושה, אבל לא אכפת לה לעשות איזה הסכם המון או לפועל הקפריסין או כל מיני דברים לצערנו שלא כדעת משה וישראל. אבל כל זמן היא אמרה לי, לאבא שלי זה חשוב, אני לא יכולה להתחתן איתו. בסוף הם באמת נפרדו, וזה מאוד קשה רגשית, כי אתה, זה נורא קשה, גם שכלית זה קשה, אבל הם אוהבים אחד את השני. אני אומרת את זה לא בציניות, אמיתי, אבל חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, היא אתה רשאי לעבור על גזרתי, אומר הקדוש ברוך הוא. זה קשה. גיורת עם זה. יש כל כך הרבה ממזר, לא יבוא בקהל ישראל. יש כל כך הרבה דברים. קצת נתקלתי במקרים שהלב נקרא לך. פשוט הלב נקרא, מה אתה עושה? אבל יש תורה. זאת ההגדרה של מצוות שימיות. אז כל ההבחנה פה שהרמב״ם עושה, רק להבין, יש מצבים שבאמת החסיד הוא יותר, כי משהו נקי אצלו בנפש. אני דקה אשמע, רב, במקרה הזה רב או אדם, שלא היה עולה אולי בכלל בסולם, יכול להיות, כל הכבוד הוא בכלל לא... המטרה שלנו שנעבוד על המידות, אני רוצה לרחל. יש שלוש אפשרויות, זאת אומרת, אני לא רוצה, כן? או שכבר ייחלתי ואני באמת מצטערת על זה, או שהתחלתי לרחל ועצרתי את עצמי, או בא לי לרחל ועצרתי את עצמי, או שמה האפשרות הכי אידיאלית? זהו, מה זה הלא בא לי? בדיוק, בוא נבין, מה זה לא בא לי? לא בא לי במובן, איך אמרנו כשלמדנו על חינוך לשלום, שלום, בוקר טוב, ברוכות הבאות. עוד רגע אני אחלק דף, עכשיו אני מתלבטת אם להמשיך עם זה או לא, מה אתם אומרות? וואי, מה יהיה עם הזמן? אני מתוסכלת, מתוסבכת ומבולבלת. סליחה, רק נכנסו לכל הבלבול הזה. אני כבר אתן לכם דפים, אני רק מתלבטת מה ללמד. וזה לא יציבה לי. מה? לא, אני מתלבטת. אין עלייך, אבל לא התחלתי את מה שרציתי. אתם יודעות מה, נכון? אנחנו נספיק הכל בעזרת השם? בסדר, אנחנו נספיק הכל בעזרת השם. בעזרת השם. כמו זה, אני עצרתי את השעון, אז אני לא יודעת מה איתכם. אולי אם בכלל לא הייתה לי התמודדות במשהו, אז זה כבר עדיף. כדי להגיע למצב שלא תהיה לי התמודדות, או שאני עבדתי על זה הרבה, או שכמו שאמרנו בחינוך למידות טובות, נולדתי, אתם זוכות, עם נקודת פתיחה יותר טובה. זה לא אומר שאני... מה קורה איתי בהמשך? בואו בשביל שלא יהיה בלגן, רק אני אסכם במילה את זה. בעצם מה קורה לנו כאן עם רב אמרם? רב אמרם, שלום, זה שהוא עולה ונעצר, לפי הרמב״ם, הוא גדול או היה עדיף שבכלל לא היה עולה?
הוא גדול.
למה?
כי הוא התחיל בניסיון, והוא
מצליח
יותר, לא סותר. מה הוא שהיה עדיף שהוא לא היה עולה, אבל נראה לי כל אחד יכול...
מצוין. אז במילים פשוטות, הרמב״ם בנושא של עריות, וזה עריות, בעצם מה אומר? מי גדול יותר? כובש את יצרו, שלא התחיל. ועלה בכל זאת ונעצר. אז באמת, רב אמרם הוא ענק וגדול שהוא עצר, ולא רק שהוא עצר, הוא גם לימד את כולם, א', אין אפוטרופוס לעריות, וב', תמיד אפשר לעצור. אמרתי לכם, קחו זה לחיים, לכל אחת מאיתנו יש את הסולם הזה כל הזמן. כל הזמן אנחנו באמצע של משהו. השאלה, מה אנחנו רוצים מעצמנו? טוב, כבר התחלתי, לא נורא, אני אמשיך, או אני אעצור. אז מה אם התחלתי? תמיד יש רגע שאני יכולה לעצור. אפילו שאני כבר בסולם במקום 9, אני יכולה לעצור. אני שנייה עצור, רצית להגיד משהו, בבקשה. נכון, אמרתי, נכון. יש בזה גם צד שכלי, נכון. ושעטנז לא מבינים את ה, את ה, את מקור המצווה, את השורש. אז למה שהאדם שהוא לא שומר תורה מצוות, כאילו בהגדרה, או רחוק מתורה מצוות, למה שירצה בכלל להשתמש בשעטנז? מה זה שעטנז בכלל? כאילו, מה מדרבן אותי לשעטנז? ובכל זאת עשיתי? כל הכבוד לי. שהוא גם אם הוא לא מבין את זה בשכל, הוא יודע שיש כזאת מצווה. אז הכובש את יצרו יותר במדרגה גבוהה. כי למרות שהוא לא הבין את המניע, את הסיבה, הוא מתגבר על זה. טוב, אנחנו נעשה עכשיו את הדבר הבא, ואז נעבור כן לנושא. אני, יש לכם את זה פה במקור 9, אבל אני אעשה את זה גם בעל פה, בשביל לא לבלבל אתכם שוב עם צילומים והכל. ובכל זאת, כן. צילמתם? נשארו עוד הפים? כמה בנות אתם? 5-6? יש עוד 5? או שרק את הדף, לא של, לא של הרמב״ם, של מה שכתוב במקור 9.
אני אתחיל
לעשות רק את הצד הזה, זה מתחיל מפה, אז לא צריך, אז רק את זה. תודה, תודה. טוב, מחר י"ג בכסלב, אני הזכרתי את השבוע שבא בהקשר של דרור ויינברג, דיברנו על זה משהו? לא הזכרתי, אבל לא קראנו את זה. אז בואו עכשיו נעשה ממש בקצירת העומר, כי אני רוצה להספיק עוד משהו. מחר י"ג בכסלב, לפני 17 שנים, זה היה בדיוק פרשת ויצא, היה פיגוע נוראי וקשה בחברון, נרצחו 9 יהודים. לצערי, לא כולם מוכרים. אחד היה רבשת של קיית ארבע, אחד היה, היו חיילים, היו גם אזרחים. והדמות הכי מוכרת בפיגוע הזה זה מח"ט חברון, אלוף משנה דרור ויינברג. שהערב, היום י"ב, כן, הערב זה, יש בכפר סבא, הזכרה גדולה, 17 שנים, תודה רבה, להריגתו. ולפני 17 שנים, הרב אלי סדן, הרב של, של אלי, של המכינה, הספיד את דרור ויינברג. ואני תמצטתי את זה לפני למעלה מ-10 שנים, תמצטתי את ההספד שהיה מאוד חזק בעיניי, וזה כל כך התחבר לי לגבורה. אולי אני אקדים במילה לפני שנקרא כמה קטעים ההספד. ההספד הוא ארוך, אבל נקרא כמה קטעים. הרבה פעמים מצטיירת לנו גבורה כאיזה מצ'ו כזה, שרירים, כוחות, אנשים כאלה גדולים, אולי גם במראה, אבל אנחנו יודעים שזה באמת פנימי, אבל עדיין לא מבינים את זה. וכששומעים סיפור, למשל, עוד אגב נדבר על דרור ויינברג, אבל כששומעים למשל סיפור על רועי קליין, שקפץ על הרימון, או דרך אגב, גם צריכים להזכיר עוד סיפור שהוא בכלל לא ידוע. בשנות ה-60 היה חייל בודד שעלה לארץ מעירה, קראו לו נתן אלבז, יש בפתח תקווה רחוב על שמו. באמת? זה משמח אותי לשמוע. באמת? יפה. לא, זה ממש משמח לשמוע. אני קראתי את הסיפור עליו. בשנות ה-60 הוא היה חייל בודד, עלה מעיראק, כשאז לא היה בכלל מושג מה זה חיילים בודדים, זה לא כמו היום. וקרא אותו סיפור כמו עם רועי קליין. הייתה סיטואציה, זה לא הייתה מלחמה, זה היה איזה תרגיל או משהו, והוא באלפיות שנייה קלט, אני לא יודעת אם זה בכלל קשור להבנה, הוא קלט שאם הוא לא קופץ על הרימון והוא בורח, אז
יש עשרה אנשים
במי,
כאילו, שהוקמה המדינה שקפצו על רימון, או כאילו
בצורה כזו? אני אשמח לדעת. עשרה אנשים? אני אשמח אחר כך לדעת, באמת. מי מעביר? אלידה בר שאול מדבר על זה? אז טוב, אני באמת, אני אשמח לדעת, אני אבדוק את זה. בכל אופן, אני ככה, תמיד עולים לי שניים בראש, ואז חשבתי, אני לא הכרתי אותם אישית, אבל אני בטוחה, שזה לא איזה רגע של שרירים, או כוח, או אפילו חשיבה. זה עבודת מידות של כל החיים. תגידו, מה הקשר? מאוד קשור. כשאדם כל החיים עובד על זה שהוא לא המרכז, כשאדם לא שהוא מחכה לרגע הזה, כשזה יקרה, מה אני אעשה? חס וחלילה. אבל כשאדם כל החיים עובד על, על, על המידות שלו, עובד על מידת הענווה, שהיא כל כך עיקרית ומשמעותית בהכל, עובד על נתינה, על מסירות נפש, על עין טובה, על כל המידות שאנחנו כל החיים עובדים עליהם כל כך קשה, אז ברגע כזה, אפילו אין זמן למחשבה, אני לא, זה לא מחשבה בכלל, ברגע כזה אדם קופץ על הרימון, מבין שעדיף שהוא ימות ולא מה שיקרה שם מסביב וכולם ימותו, כך הוא יציל את כולם. זו גבורה, לא בגלל שהוא קפץ עם הגוף או כי היה לו שרירים. דרך אגב, ראיתי תמונה שלו ככה קטן, רזה, בייבי פייס כזה, שאתה אומר, בכלל לא מדמיין שהיא תהיה פעולה כזאת. זה לא זה. איך אומר לי הבן שלי הגדול בצבא, שהוא כל כך הרבה שנים, הוא אומר, זה פשוט מדהים, הוא אומר, לפעמים חבר'ה חושבים רק להתאמן פיזית. להתאמן פיזית, שרירים, עניינים, ריצות וזה, שזה חשוב מאוד, כושר. אבל זה לא מתחיל וזה בטח לא נגמר שם. בגבורה אמיתית, במסירות. לכן אנחנו גיבורות. להתגבר על משהו, להחליט אם אני עושה או לא עושה. אם אני עכשיו באמצע הסולם, תזכרו את הסולם הזה, בעיניי הסולם הזה מלווה אותי בהרבה מחשבות בחיים, בגלל זה כל כך התעכבתי על זה. זה באמת החלטה מה אני עושה. זו גבורה. וגבורה זה עבודת מידות של כל החיים, בעיקר על מידת הענווה. אז בואו נקרא עכשיו את האספד, מי שמכירה את זה במקום? אז בכלל זה טוב, אני לא יודעת אם נקרא את הכל, אבל אתם יודעות, רבות מחשבות בלבי, שאם בסוף זה יהיה זה ולא מה שתכננתי, אז הכל טוב. בואו תראו במקור 9, הדפים שעכשיו אתם קיבלתם, זה מתחיל מהצד השני, זה עוד שורה נגיע לזה. זה חלק מהאספד, אז אם זה לא מסודר, תבינו כי אני ליקטתי רק חלקים. כל פעם שדרור היה אומר, ללמוד תורה שנה אחת זה לא מספיק, אני הייתי מתגלגל מצחוק. דרור אפילו לא למד שנה לפני הצבא. הוא פשוט גמר את הלימודים והתגייס. אחרי 5 שנים בצבא פגשתי אותו. אחרי שכבר היה מפקד בסיירת מטכ"ל, ולקח שנה חופש מהצבא, וביקש ללמוד איתי בחברותה. מה הוא ביקש ללמוד בחברותה? נפש החיים. מכירות הספר של רב חיים מוולוז'ין? הוא פחות מוכר אולי בבית מדרש שלנו, של נשים, זה בעולם הישיבות, במיוחד ישיבות ליטאיות, מאוד, רב חיים מוולוז'ין, זה דברים עמוקים בנפש. ישבתי ולמדתי איתו בחברותה, כמו מישהו משיעור A, התארה, התפיסה, הענווה של בליית המילים, העונג המופלא שהיה לי לשבת ללמוד עם הבחור הזה, שעוד לא למד בישיבה גבוהה, רק בישיבה תיכונית. ועכשיו יושב ולומד איתי נפש החיים כמו אחד שמעולם לא יצא מבית המדרש. אפשר לעצור פה בכל שורה, אבל אני אשתדל לקרוא את הכל ואז לדבר בלי נדר, אני לא אפריע לעצמי. הייתה לו מין בריאות כזאת, טבעיות כזאת, היה לו מעט מאוד זמן לשבת בישיבה וללמוד, כולו היה תורה. זה משהו מדהים. כל אל שבת היה יושב שעות ולומד, וזה לא משנה מה הוא עבר לפני כן. יכול להיות שעבר שבוע שלם שבו הוא כמעט לא ישן, להיות מחת חברון. אבל בליל שבת היה יושב עם הרב עודד וולונסקי, הוא רב בישיבת הרמור, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, ואם היה מתנמנם היה קם, מתנער, ממשיך ללמוד. אולי במובן מסוים עוד יותר מזה. כל שבת שדרור היה מגיע הביתה במוצש, היה לוקח את הבן הבכור שלו, יואב, יושב על הספסל בישיבה, ולומד איתו, אין לי עוד דפים, בחברותה, אהבת תורה זה קשר נפשי עמוק לתורה ולתלמידי חכמים. פגשתי היום בבוקר את הרב יעקב לבנון, זה אח של הרב אליקים לבנון, והוא אמר לי, אני עוד לא יכול להשתחרר, בסוכות האחרון הוא בא לבקר אותי בסוכה. אני הדגשתי את זה כי זה מדהים. הוא דפק על השולחן ואמר, למה אתם לא מחדשים מספיק בתורה? מאיפה אתם חושבים אני יכול לקחת את הכוח לחדש בצבאיות? מהחידושים שמחדשים בבית המדרש. תחדשו חידושים, תכתבו עוד ספרים, תגידו דברים שהאוזן לא שמע, ואז אני אוכל למצוא שיטות חדשות לתפוס מחבלים. כך הוא הבין, זאת הייתה התובנה שלו, מאיפה נובעת הצבאיות הישראלית. פעם מישהו סיפר לי על פורים, הוא נכנס אליו הביתה, ישבו שם תלמידי חכמים, דרור אמר להם, אני דורש מכם, אתם צריכים ללמוד הרבה תורה כל היום וכל הלילה, כמו שאני עובד כל היום וכל הלילה, לחדש חידושים, להאיר אור גדול, כי כל מה שאנחנו עושים זה רק מכוחכם, זה רק בזכותכם ובכוח מה שאתם עושים. אתם רואות הרבה שלוש נקודות, כי דילקתי. הרב קוק חידש את התורה הזאת של אחדות הקודש והחול. לא מספיק להגיד את זה, צריך לחיות את זה, צריך נפשיות שמסוגלת לאחד קודש וחול בנפש, מתוך כך במעשה. כך היה דרור, זה החידוש היותר גדול של דורנו, כשיש מקום בנפש לשני הצדדים הללו, לחיות בשלום זה עם זה, להזין, לפרנס את זה. זו מהפכה גדולה שאנחנו מחכים לה. אצל דרור זה היה בצורה מופלאה, טבעית, פשוטה, ברורה, חד משמעית, בלי פשרות. העוז זה ללכת נגד, זה לפרוץ, זה לשנות, זה לחדש, זה לעמוד על שלך, זה לעמוד מול כל מיני כוחות שחושבים אחרת ולא לזוז ולהוביל. בשביל זה צריך המון אני. האם זה יכול להופיע ביחד עם ענווה? הייתי היום בבוקר בבית המשפחה, סיפר שם אלוף הפיקוד, אני ליוויתי את דרור בהרבה מקומות שהיה, בכל יחידה שהגיע הוא שינה את הכל. הוא קיבל יחידה במצב א', ובסיום התפקיד הייתה שם יחידה אחרת. מפקדים שמעריצים אותם יש לנו לא מעט, אך מפקדים שגם מעריצים וגם אוהבים אותם, זה בצבא דבר מיוחד. אני אומר לכם, זה רק בגלל סיבה אחת, בגלל ענווה. אני חבר של דרור 16 שנה, אני לא זוכר אפילו פעם אחת שהוא סיפר לי על משהו שהוא עשה. כל מה שאני יודע עליו זה מסיפורים של אחרים. אני אומר שוב, לעמוד וללמוד על העוז והענווה, כל הישיבות מלמדות את זה, אבל להיות כאלה זה כבר קשה מאוד. אני מכיר את זה מהבוגרים שלנו, אלה שהנפש שלהם מלאת ענווה והתבטלות, מתקשים לפרוץ קדימה, כי בנפש אין להם את התוקפנות, את היכולת לריב, להתווכח. דרור היה אדם שכל הזמן שינה, הוא התווכח עם כולם, רץ קדימה, ואף על פי כן כולם אהבו אותו. היה בדרור חיבור של עוז ותקיפות, נמרצות והחלטיות, ידיעה לאן הוא הולך עם ענווה, עם עדינות, עם רגישות לזולת, עם אהבת האדם באופן נדיר. זו מנהיגות אמיתית שאנחנו מחכים לה. לפני שנה בסוכות הייתי במערת המכפלה עם המשפחה שלי, בדיוק שהיו יריות באבו סננה, ותוך דקה דרור מגיע למערת המכפלה ונותן הוראות. אמרתי לו, דרור, המחת לא חסין אש, בוא תיכנס למחסה. הוא אמר לי, אתה לא מבין, אם המחת יישב בתוך מחסה אף חייל לא יירה? בשביל שהחיילים יתמלאו אומץ לקום ולחשוף את עצמם, להסתער ולראות, הם צריכים מישהו שיוביל אותם. הרב יגאל, זה הרב יגאל לוינשטיין, סיפר סיפור מופלא על דרור. כשנכנס לתפקיד בחברון, אמר לו הרב יגאל, למתנחל כמוך אין סיכוי לשרוד בתפקיד כזה, אתה תמצא את עצמך בהתנגשויות עם המערכת, אין לך סיכוי לקבל אחר כך 35. זה תפקיד מאוד מיוחד בצהל כנראה, לא שאני מבינה, אני מתארת לעצמי. אמר לו דרור, תקשיבו למשפט הבא, אני משתדלת לאמץ אותו. קיבלתי בתוכי החלטה פנימית, אני עושה את התפקיד הזה כאילו זה תפקיד האחרון שלי בצהל. אני לא מסתכל קדימה, לא מעניין אותי הקידום, אני צריך לעשות את התפקיד הזה כמו שצריך. השאר זה לא ענייני, השם הטוב בעיניו יעשה. לא זכיתי לראות את דרור אף פעם כועס, תמיד מחייך, שמח. יותר מזה, אדם שחי בתוך מערכת ומסוגל להוביל דברים קדימה, לשמוח, להאמין, לראות את הטוב בעם ישראל, זה פסגת הדברים שאנחנו מנסים להתחנך עליהם שנים רבות. אתה לא יכול לדבר על רעיונות אם אין לך אמון מלא ביכולת שלהם להתממש. היהדות, כל עניינה לחבר שמיים וארץ, לא להגיד שום רעיון שאיננו יכול להתממש במציאות. זה השם אחד, לא שמיים לחוד וארץ לחוד. אמרה לי דין הרב, אל תעשו טעות ותגידו לכולם שצריך להיות כמו דרור. כולם התייאשו לפני שיתחילו. דרור הוא משהו מיוחד, אבל הוא בא בשביל להאיר את הדרך. כל אחד יעשה מה שהוא יכול, וביחד נבנה את זה. ואז הוא מסיים שם הרב אלי סדן, אומר לנו ריבונו של עולם, תבנו חיים כאלו, תבנו שיטה כוללת, תבנו ציבור שיהיה מלא בקודש ובחול, באחדות אחת, שיהיה מלא עוז וענווה, שיוכל לבנות את המדינה, לשכלל אותה, לגאול אותה. הגיע הזמן לגאול את הגאולה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה לדברו. מה אתם אומרות? מדהים. משפט שלקחתם, אני לא מאמינה שהצלחתי לקרוא את זה עד הסוף בלי להפריע לעצמי. זה באמת, אני עובדת על המידות. משפט שלקחתם חזק מפה. מה, לא מדהים? תגידו משהו. אתם לא מתרגשות. אני חושבת שקראתי את זה לא עשרות, אני חושבת מאות פעמים בחיים. אני ממש מתרגשת. משפט שתפס אתכם הכי חזק פה, שקשור לגבורה כמובן. הכל פה גבורה. קדימה, משפט, קטע. מה אתם אומרות? ממש. זה בדיוק הנושא הבא שרציתי. הקודש בחול, זה בדיוק חנוכה. תרבות יוון עוסקת בחול, בחיצוניות, ותרבות ישראל. חיבור הקודש והחול. טוב, לא נרחיב, יפה. מה עוד תפס אתכם פה חזק? אחרי זה אני אגיד לכם מה חזק לי מאוד מאוד. ולמה זה חזק לך?
כי גם עכשיו אני פה רק מתמודדת עם זה. כי מה איפה עוד קושי שאני צריכה להתמודד איתה בשביל להמשיך ללמוד. כאילו, אני רואה את הגבורה ממש גם בזה. גם בזה שהוא לומד. כאילו, פה ממש אני ראיתי את הגבורה שלו.
מדהים. את אומרת, שבוע שלם, מי יודע אם בכלל ישן בלילות ובתפקידים מאוד מאוד קשים, ובכל זאת לשבת בליל שבת, ואם אתה חצי נרדם מתנמנם, תקום, אל תוותר. כן? את אומרת, זה פוגש אותך, נעמה פה. תקום, לא לקום, לבוא. יפה. לא, לא את אישית. אני אומרת, אנחנו, גבורה. יפה. תודה. מה עוד? כן, חנוש.
אני צריכה לעשות את התפקיד הזה, וכל זה צריך לשאר
אלינו. מדהים. בתחילה כשקרה... טוב, סליחה, תגידי, למה זה תפס אותך? דברי, דברי.
בראש לי תמיד אני מנסה לרוץ קדימה וכאילו לעשות כבר את השלב הבא ולצאת עכשיו ללמוד מה זה אומר, מה זה כל אחר את הכל זה, ובסוף צריך להבין שאני עכשיו צריכה לעשות מה שצריך לעשות והשם טוב יעשה בעיניו ואז זה בטוח איפה שאני נמצא לעשות את זה הכי טוב שיש.
מדהים. אני בטחק כן, זה לא סותר. אני רוצה להגיד לכם שקראתי את זה פעם ראשונה, קצת נבלתי, כאילו מה הוא צפה את המוות שלו, נכון? כשקוראים את זה, מה חושבים? תפקיד אחרון שלי בחיים. לא, כמו שאת אומרת, בדיוק. אני ממש, הלוואי ואני אחיה ככה, אבל אני מאוד רוצה לחיות כך. עכשיו אתה עושה, אתה ברבק של החיים במה שאתה עושה. זה יעזור לך להתקדם, אתה לא עושה את החשבון הזה בכלל. הקדוש ברוך הוא יעשה את הטוב בעיניי. אפשר המון לדבר על זה, מקסים, תודה. עוד משהו? על העוז והענווה? מקסים, מקסים, מקסים. אני טיפה ארחיב על זה. מספרים שלהדר גולדין על הרצועה של הנשק היה כתוב לו העוז והענווה לחי עולמים. המשפט הזה תופס אותי תמיד מאוד חזק. מה זה העוז והענווה? מה זה עוז? מה זה להעיז? להיות אמיץ? זה תכונה טובה אומץ? מה סכנה בעוז? אני ואני. אני מתמלא גאווה, הכל בזכותי. איזה שווה אני. אני מעיזה. אז המשנה בפרקי אבות יש לה על המילה עוז, יש לה שני דברים שונים. יש אל תהיה אז פנים, מה זה אספנים? חוצפה. ומצד שני כתוב ואז כנמר. השאלה לאן אתה לוקח את זה? ומדהים, אני גם, זה משפט שמאוד תפס אותי פה חזק. הכל בעצם, אבל באמת זה תפס חזק. אנחנו צריכים להעיז. זה לא פשוט. כולם בחברה יגידו משהו, אבל אני יודעת שזה לא נכון. זה לא אמיתי. אז לא תמיד ליישר קו, זה לא נכון. לעשות את זה בענווה, בדי. לעשות את זה לא מתוך התנסות. חובה. אבל תעיז. כי מי שלא מעיז, אז הוא נגרר. תעיז, תגיד, אל תחשוש. הרב היה אומר שהאמת היא לא בישנית ולא פחדנית. איזה משפט? לא בישנית ולא פחדנית. יש אמת, אמת מארץ תצמח. אבל בתנאי אחד, מה התנאי? ענווה. זהו. אם אתה בא ואתה מעיז ואתה פורץ, אבל מתוך התנסות, מתוך זה אני יודע יותר מכם, אני מעליכם, אני, כולך נפוח, אז זה לא תעוזה, זה עזות, זה חוצפה. אבל כשאדם מעיז, ולכן העוז והענווה, החיבור הזה, העוז והענווה לחיי עולמים, זה נותן את, את הקיום שלנו. אני חושבת שזה במיוחד, אני לא מבינה, לא שומע. בדיוק, מה הכוונה? עזות של קדושה. בדיוק, ממש כך. אני שמעתי שיעור מאוד יפה של הרב אלישע אבינר לפני שבועיים באיזושהי הזכרה, ודברים ידועים על הרמח"ל במציאת ישרים, על מידת ענווה, אבל הרב אלישע מעביר את זה, יוצא מן הכלל. אבל תפסו אותי ככה כמה משפטים. אמר שם הרב אלישע שאדם שקיבל חוכמה, נגיע לזה בעזרת השם בענווה, זאת אומרת אני לא יודעת אם אני אגיע כשאני אהיה בצד הזה, אני אגיע לזה במהלך השנה לענווה. כשאדם למשל קיבל חוכמה, אז הוא יכול, מה לעשות עם החוכמה הזאת? שני דברים. או לבוא ולהגיד, בואי אני, מה זה שווה? אני יודע יותר מאחרים, איזה חכם אני, מה שאחרים לא תופסים אני תופס, אני זוכר, אני יודע, לא משנה. יכול אדם לבוא ולהגיד, תודה ריבונו של עולם, נתת לי מתנה, עכשיו איך אני משתמש בזה? מה שדיברנו בקטע הזה בין היה, קיבלת כוחות, איך אתה משתמש בהם? אדם קיבל יופי, מה הוא עושה איתו? אדם קיבל חוכמה, אדם קיבל כושר להכיר בכוחות של עצמך, זה לא התנסות. להכיר בכוחות של עצמך זה ענווה. גאווה, אתם יודעות מה זה גאווה? גאווה זה שווה ענווה פסולה. תחשבו על זה רגע. כשאדם אומר אני כלום, אני אפס, מי אני? כמו שהוא אומר כאן הרב אלי סדן, לפעמים בעולם הישיבות כל כך מלמדים ענווה, למה זה יכול להביא? להתבטלות, בדיוק. מי אני בכלל? ואז אתה כבר לא עושה כלום. אין לי מה לעשות. מי אני? אני בסך כל איזה בורג בעולם. שם אותך, הקדוש ברוך הוא פה. תעשה, תפרוץ. אבל, תדע מאיפה כל הכוח. אבל, שהכל באמת, אבל באמת, יבוא מתוך ענווה לגמרי. וזה באמת מדהים כאן. טוב, מה אתם אומרות? נמשיך עוד קצת על הגבורה ונוותר על מה שרציתי, על מידת היופי, או אני לא יכולה שבוע הבא כי אנחנו עושים את, את השיחה הארוכה, אז מה אתם מציעות? יש לכם חצי שנייה להחליט, נו? מה לעשות? לעבור נושא. בסדר, תאמנו, נגענו, יאללה. מידת היופי. בסוף השיעור תגיע לפה קוסמטיקאית, איפור. לא חושבת שמתאים לי בהגדרה אתי, באמת אתי קוסמטיקה ולא איזה כינוי אחר שנותנים לי. אני מקווה שיש מספיק דפים. בואו, לפחות טעימה של זה. שקר החן והבל היופי. יופי חיצוני ופנימי. אין לי יותר דפים?
לא, רק יותר, אבל אני חושב
שמועד. כן. טוב, אפשר להתחיל?
לא, לא
הגיעו?
לא, לא.
אישה יראת השם איתי תלל. אחר כך אני אישה, למה לא המשכתי? טוב מאוד. טוב. יש כאן, אני רואה, יש כאן. זה תשימו לב, כי חבל על צילומים. טוב. כן, זה כדאי לשים לב אם יש דפים. אנחנו באמת במעבר חד, אני בדרך כלל לא אוהבת לעשות את זה ככה בדקות אחרונות של שיעור, חצי שעה, לא יודעת, ולגעת בזה נושא, אבל אמרתי, בגלל ששבוע הבא זה לא שיעור רגיל, זה שיחה שלי, והיא לא, ואחר כך חנוכה, אז אני רוצה לגעת בנושא הזה עכשיו. אני תמיד מרגישה צורך ללמוד את הנושא הזה לפני חנוכה. התחלתי ואמרתי קודם בחיבור של מה שרות אמרה שבשמו של הרב אלי סדן, שהרב מדבר על קודש וחול, אחדות הקודש והחול. ביהדות, בשונה מכל תרבות אחרת, משמעות החיצוניות, היופי, החיצוניות, הטכני, החומר, משמעות מאוד עמוקה. בכלל לא בדיעבד. הגוף שלנו הוא לא בדיעבד. הגוף הוא לכתחילה. אם הגוף היה בדיעבד, אז היינו אומרים, בשביל מה לדאוג לגוף? זה רק דיעבד. טוב, אין לי ברירה, אני חייבת לאכול. אין לי ברירה, אני חייבת, אני מקווה שאני גם שומעת מה שאני עכשיו אומרת לעצמי. אין לי ברירה, אני חייבת לישון, אני חייבת... ברא הקדוש ברוך הוא, את העולם הזה לא כמלאכים, כולנו בני אדם. בן אדם זה חיבור של הדבר הכי מנוגד שיכול להיות, גוף ונשמה. אין יותר מנוגד מזה. הגוף רוצה חומר. איך אומר הרמח"ל בהקדמה למסילת ישרים, כולנו מכירות את זה. בת המלך שמתחתנת עם הכפרי, עם העירוני, אפילו יביא לה את כל הדברים שבעולם, מה יקרה לה? לא, היא לא מסופקת. קנה לה את המיטה הכי יקרה. אבל המיטה הזאת תהיה בשוק, כי זה המושגים שלו. זה לא יספק אותה. אומר הרמח"ל, ככה גוף והנשמה. הגוף, תיתן לו עכשיו מסילת ישרים. לא עושה לו את זה. הוא רוצה מנגל. הנשמה, מה אכפת לה מהמנגל? כנראה לי מצב קשה, זה הדוגמאות שלי בעשר בבוקר. מנגל. הנשמה, מה אכפת לה מהאוכל? הנשמה רוצה מסילת ישרים. אומר הרמח"ל, אין יותר דפים? נסתדרו, לא, בואו, אל תצאו, אני תמיד חבל לי יוצאת. אחר כך אני אתן לך את זה. אומר הרמח"ל, הניגודיות הזאת של חומר ורוח, של נשמה וגוף, זה הניגוד הכי גדול שיש. וזאת העבודה הכי גדולה שיש לנו בחיים. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, נתתי לכם משימת חיים. הכנסתי את הנשמה לתוך הגוף, יאללה, תסתדרו ביחד 120 שנה. קשה? ניגוד אינטרסים. זאת העבודה. אבל זאת יהדות לשמה. החומר הוא ודאי, מצד אחד הוא סוג של אמצעי. אתה אוכל כדי לעבוד הקדוש ברוך הוא. אבל אתה אוכל כי זה צורך של הגוף, והקדוש ברוך הוא לא ברא כאן מלאכים, נשמות רק בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא נשמות שטבועות בתוך הגוף. לא נרחיב על כל הדבר הזה. אני רוצה היום להתמקד בדקות שיש לנו עכשיו, אחרי שעברנו מנושא לנושא, במידת היופי. אני קראתי לזה בכותרת יופי חיצוני ופנימי. אני אתחיל מזה, ועוד מעט נלמד אגדת חז"ל מדהימה ולא פשוטה. שתי אגדות חז"ל, אם אני אספיק אני אזדרז. בתיאור של האימהות יש תמיד תיאור של יופי, בואו תראו למעלה במקורות. ויהי כאשר יקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. על רבקה נאמר והנערה טובת מראה. זה מאוד מעניין הביטוי טובת מראה. אחת, אתם אומרות אחת לשנייה איזה טובת מראה את? לא נראה לי, כבר תפסיק להיות חברה שלכם עם כזה דיבור. מה זה טובת מראה? שהמראה של הטוב. אבל מדובר על המראה או על פנימיות? על פניו זה על מראה. רחל, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ת, דרך אגב, זה לא כזה פשוט, אני קצת הייתי נפגעת במקום לאה, כי תראו את תחילת הפסוק, ועיני להרקות, ורחל יפת אוהב ויפת מראה, מה זה עיני להרקות? מה אומר רשי? הייתה בכיינית, בדיוק. מרוב שהיא בכתה, העיניים כבר נהיו רכות. ורחל? יפת תואר ויפת מראה. מה ההבדל בין יפת תואר ליפת מראה? פנימי וחיצוני. אבל זה מעניין. זה באמת שאלה האם תואר... לא, המראה כנראה זה חיצוני. תואר, השאלה איך מגדירים אותו. אפשר להגדיר אותו גם כמשהו חיצוני, ואז מה המשמעות, מה ההבדל. או שזה תואר של מידה מסוימת שקיימת באדם. אני ממשיכה הלאה, תראו ארבע, אני בכוונה קופצת. על כהן גדול לא כתוב את התיאור הרוחני של העבודה שלו. מה כתוב? ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. אני הייתי מצפה שיהיה כתוב בגדי הקודש הם כדי לעלות ברוחניות. מה זה לכבוד ולתפארת? ואפשר היה להמשיך כך גם בתורה, גם אצל חז"ל, כל כך הרבה תיאורים. תיאור של בית כנסת, תיאור של משכן, עזבו תיאור של בית כנסת, סליחה, שנייה, תיאור של משכן של מקדש. פרקים שלמים בספר שמות עוסקים בזה. למה זה כזה משמעותי? יצא לכם להיות בבית הכנסת הגדול פעם? יצא. הייתם פעם בישיבה בסדרות? בטח, ודאי וודאי, כל אחת מסיבותיה היא. ו... איך שנכנסים, אני זוכרת שהקימו את הישיבה בסדרות, אני ממש זוכרת את זה, נסעתי עם קבוצה של בנות מאחת המדרשות, נסענו, זה עוד לפני שהבן שלי הגדול למד שם, זה לפני, הוא למד שם זה 9 שנים, אז זה בערך לפני 11 שנים, אם אני לא טועה, 12, הקימו את הישיבה, נכון? 12 שנים? משהו כזה. אני זוכרת שנכנסתי פעם ראשונה לישיבה, ברצינות עשיתי כזה, וואו. זה פשוט היה מדהים, זה מרחיב לך את הלב. לא ראיתי את החדשה, כן? וואו, אז אני חייבת לראות. באמת? כן? יאללה, בוא נעשה סיור. מדהים. עכשיו, על פניו אני יכולה בהחלט להתפלל גם בקרבה, נכון? גם בקרבנים שהדלתות לא נסגרות עם הרוח. אני יכולה להתפלל? כן? מה העניין דווקא לתאר כל כך הרבה תיאורים כאלה של בית הכנסת? כי זה קדושה. אבל אני יכולה להתפלל נהדר בקרבן. הלב מתרחב. שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. איזה שלושה דברים אומרת הגמרא? התחלתם עם האישה, חכו. דירה נאה, אני לא יודעת למה שמו את האישה בין הכלים לדירה, אבל אישה, דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים. אני הייתי מצפה שיהיה כתוב משהו אחר. שלושה דברים מרחבים דעתו של אדם. רמב״ם, ריאל ומערל. לא? מה פתאום? בסדר, אישה אני מבינה. כלים? איזה תורה חומרית. דירה? אפשר באמת להמשיך הרבה הרבה הרבה. וכולנו מבינות שזה לא במקרה כל התיאורים האלה. עוד מעט אנחנו נקרא תיאור שמתארים את רבי יוחנן, איך מתארת אותו הגמרא, שזה פשוט לא יאומן שזה תיאור מהגמרא של חז"ל. אז אני פותחת פה, פותחת, סוגרת, באמצע, לא יודעת איך, כמה שנספיק. מה באמת המשמעות של היופי על פי התורה, על פי היהדות? ואל תגידו לי רק איזונים, איזונים זה נכון, אבל מה המשמעות? איך הכי? לכתחילאי לגמרי.
זה כאילו קצת כמו שאומרים, מתפילה כאילו אתה אומר, באמת ונכון, בסוף אומרים זה יפה, זה באמת, זה יפה, כי זה חייב. אי אפשר להגיד שמקום של תורה, מקום של אמת, שהוא ילך
בלי היום. דרך אגב, מצוין, שנייה, שנייה, יש אמרה של חז"ל, אל תיבהלו, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, מה זה רבב?
לכלוך.
חייב מיטה. שמעתם כזה דבר?
כן, כן, ואז...
זה קשה. זה קשה. איזה סיפור?
זה אחד הרבנים סיפור, מה סיפור? שאלה מיוחד חכות, אני לא זוכר. לא הוא עצמו.
כן, כן, בסדר. טוב, אני לא רב, מה אני בודק את עצמי? מה זה הביטוי הזה? תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה? טוב, נעמה, מה את אומרת? מה הכוונה? זה משפט מקסים. עכשיו תסבירי אותו.
אנחנו פה בעולם
את כל היקום.
אז לכאורה שהוא בעצם מגלה את שם השם.
וגילוי שם השם זה על ידי שכינה. את יכולה כבר להגיד זה רוחני. על ידי כל הדברים, גם החומריים, לא בדיעבד. כיוון שאנחנו אנשי חומר, בזה שאנחנו בני אדם זמניים בעולם, מוגבלים בשכלנו, מוגבלים בהרבה דברים, אז התיאורים שלנו, בדיוק המשפט הנפלא שאמרת של הופעת השם בעולם, היא לא יכולה להישאר שם למעלה, היא דווקא יורדת וכל הדברים החומרים האלה פה למטה. אפשר המון המון להאריך בזה, אבל אתם יודעות שאנחנו קצרות בזמן, לא בדעת חלילה. אתם שם מכירות ודאי את הסיפורים על רבי יוחנן? מה תמיד מתואר עליו? שהוא מה היה? עם ריש לקיש בבבא מציעא, נכון? שהוא היה יפה. כל כך הוא היה יפה שמה? שופרה, שופרה דה שופרה נאמר עליו. מה הכוונה שהוא היה כל כך יפה? למה זה חשוב לתאר שהוא היה יפה? ואז מה? שכנעו אותי כמה זה משמעותי. דרך אגב, מכירות הסיפור שהיה יושב בפתח של מקוואות? ונשים היו יוצאות, היו יוצאות נשים ואומרות, הלוואי והלילה אני אתאבר ויהיה לי בן יפה כמו רבי יוחנן. לא ויהיה לי צדיק כמו רבי יוחנן, יו איזה חומריתי, שיהיה לי יפה כזה. שמה יבינו? את החשיבות. אז באמת, למה זה כל כך חשוב? אז מה שמכילה אין לי זה דברים אחרים. זה לא נעים לי, זה שחל דבורה, זה ניילונית וזה מכילה. לא, עזבו, בואו רגע, אנחנו בזמן קצר מאוד. אני רוצה להביא שתי אגדות חז"ל סותרות לכאורה, ואז בשתי שורות נלמד את עניה, אבל אחר כך מי שתרצה להתעמק בזה אשריה. תראו את מקור שיש. מסופר, רבי אלעזר תלמידו של רבי יוחנן חלה. בא רבי יוחנן לבקרו. הסיפור הוא כזה, מגיע רבי יוחנן היפה, סליחה שככה הגדרתי אותו, בא לביתו של תלמידו רבי אלעזר. רבי אלעזר חולה. מה קורה כשאדם חולה? בדרך כלל מבחינת הבית מה קורה? חושך, הוא במיטה, אני יודעת, מטריסים, וילונות, הכל חשוך כזה. מה, עכשיו הוא חולה, הוא לא מרגיש טוב. נכנס רבי יוחנן ונפלה נאורה. זה ביטוי כמו שדיברנו שבוע שעבר עם אנשים האלה בבית הרב אמרם החסיד. מרוב היופי של רבי יוחנן, מה קרה פתאום? נהיה בבית אור. נהיה אור בבית. היה קודם חושך, הוא חולה, הוא שכב במיטה, נכנס רבי יוחנן היפה, ופתאום הבית מאיר. שמות לב, זה תיאורי חז"ל מאוד מעניינים. עד כדי כך שהתגלתה היד שלו, היה ממש, זה בעק, הבשר כאילו בעק באורו. חזיה דאבקה, בחר רבי אלעזר. ראה רבי יוחנן שרבי אלעזר מסתכל עליו ובוכה. עוד פעם, רבי יוחנן בא לבקר את רבי אלעזר, רבי אלעזר רואה את רבי יוחנן ובוכה. שואל, אמר לי, למה אתה בוכה? שואל רבי יוחנן את רבי אלעזר, למה אתה בוכה? ואז הוא אומר שלוש תשובות. מי שאיבדה אותי, תקשיב, לא נורא, אני ממש נוגעת טיפה. הוא אומר לו, הוא לא עונה, הוא ממשיך לבכות, ורבי יוחנן מנסה, אומר לו, אם משום תורה דלא אפשט, אולי בגלל שלא הרבית ללמוד תורה אתה בוכה? הוא כנראה בוכה בוכה והוא מסמל לו לא, ואומר רבי יוחנן, אומר לו, אל תדאג אם לא למדת הרבה תורה, בגלל שכתוב אחד המרבה אחד הממית ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז כנראה זה לא בגלל שהוא לא למד הרבה תורה. ממשיך רבי אלעזר לפקוד, מנסה רבי יוחנן, אומר לו, אולי בגלל מזוני, מה הכוונה? אולי בגלל שלא הייתה לך פרנסה, ואז היית צריך לעבוד קשה לפרנסה ולא למדת הרבה תורה. אז הוא מסמן לו, כנראה, אני מנסה לדמיין, כאן יש הרבה חסרים, כנראה לא. אחר כך אני קופצת, אולי משום בניי, סיפור מאוד עצוב, רבי אלעזר, היו לו 10 בנים, כולם מתו, בחייו. עד כדי כך שהוא היה, אני לא בדיוק מבינה את התיאור הזה, דין גרמה דעשיר אביר, הוא היה כאילו הולך עם העצם, זה לא בדיוק, של בנו עשירי, כאילו, אדם הכי אומלל שיכול להיות. אומר רבי יוחנן, אולי אתה בוכה בגלל זה? הוא אומר לו, לא, לא בוכה בגלל אף אחד מהסיבות האלה עכשיו. אמר לי, והדגשתי את זה, לאי שופרה דבלי באפר רעקה בחינה. מה זה? אומר רבי אלעזר, לאי שופרה, אני מסתכל על השופרה, על היופי שלך, דבלי באפרה. מה זה דבלי באפרה? בדיוק, הוא מתבלה באפר, קבע חינה. עכשיו תקשיבו טוב, רבי יוחנן אומר לרבי אלעזר, אולי אתה בוכה כי לא למדת מספיק תורה, אולי אתה בוכה, בכלל הקטע עם הבנים בכלל לא מובן, ברור שהוא בכה מזה, אבל לא כרגע. הוא אומר לו, לא, אתה יודע למה אני בוכה? אני בוכה, אני מסתכל עליך, אתה כל כך יפה, וכל היופי הזה הולך להתבלות באפר כשאדם מת. עכשיו, מה הייתם מצפות שרבי יוחנן יענה לו? עזוב, זה לא מה שחשוב. ובחו שניהם. עזוי, רבי יוחנן מבין את רבי אלעזר. בואו נעצור רגע פה. מה אתם אומרות? על זה בוכה רבי אלעזר. לאיש שופרה דיבלי באפרה. כולנו יודעים שאדם לא לוקח איתו לא חומר ולא כסף ולא יופי ולא גוף ולא כלום, לוקח איתו מעשים, לוקח איתו כל מה שהוא עבד בחיים. למה זה צריך להסיק כל כך את חזל פה? בגלל שאין לנו זמן, אז אני הפעם יהיה נוראית ואני קצת ערוץ. אם אתם רוצות לראות תיאור בבבא מציע, מי שלא מכירה את זה, להבדיל, להבדיל, להבדיל אלפי הבדלות, תחשוב שאני מקריאה משהו מעיתון נשים או רחמנה ליצלן מעיתון לאישה. מקור 7, הרוצה לראות את יופיו של רבי יוחנן יביא כוס של כסף צרוף. תנסו רגע לדמיין את זה. מה זה כסף צרוף? שצורף, לא זיקך, איך אומרים? ריתך אותו, בדיוק, תודה. מה שהוא מבריק, תדמיינו כוס של כסף צרוף, ימלא לגרעינים של רימון אדום, יעתר כליל של ורד אדום, איזה סרט כזה, יניחנו בן חמה לצל, כאילו בבין הארבעים, זור זה הוא מעין יופיו של רבי יוחנן. בנות יקרות שלי, זה גמרא, זה לא עיתון נשים, מה קורה פה? למה כזה חשוב התיאור הזה? מה אתם אומרות? הוא מאוד חשוב. בוא נגיד כך, אתם בדייטים, סתם דוגמה, אני בדרך כלל בתקופה כזאת עוד לא מדברת על זה, אבל נגיד, בא לי, יהיה חשוב לכם תיאור היופי? נו, אל תתפיישו, תגידו אותם. כן? למה כן?
כן, כל אחד, מה זה?
צודקת. צודקת, אין עלייך. אחד ויחיד יהיה לך הכי טוב בשבילך. תגידי אמן.
אמן.
בעזרת השם, אני מגישה בבסלי, תגידי אמן. אבל באמת, ברכת אדיוט אני. לא אדיוט, אדיוט. למה זה כזה חשוב? זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לו, תקשיב, אתה כזה צדיק, אני כל כך אוהב את המידות שלך, אני לא יכולה להסתכל עליך. זה לא עובד.
אגב, בצד שלי אני לא יכולה להגיד לו, אתה חתיך, אתה יפה, ולא אכפת לי מי אתה באמת. כאילו, אי אפשר או זה או זה, זה בא ביחד.
באים ביחד. אחדות הקודש והחול. רואים שזה בית מדרש של הרב קוק. נכון? נכון? כן.
יותר משקל לפנימיות.
הגמרא כותבת, בגמרא בנידה כתוב, לא יישא אישה, לא, רציתי להגיד כמה מילים, יצא לי ביחד. לא יישא אישה עד שיכירנה. אומר התוספות, מה זה עד שיכירנה?
עד שיראה
אותה. יראה אותה ותמצא גם חן בעיניו. קלה נאה וחסודה. כל קלה נאה וחסודה. נכון, זה נכון. זה לא מוזר. אתם יודעות מה? אני קצת עוד אחמם אתכם. שנייה, שנייה, שנייה. רגע, רגע, אין לנו זמן. אני באופן חד פעמי אוכל לחרוג בכמה שניות היום? שניות. תגידו כן. תודה, תודה. אני ממש עושה פה כפייה, אבל ממש אני ככה משתדלת תמיד שלא, אבל עכשיו בזבזתי זמן גם שדיברתי. תראו את מקור שמונה. מעשה ברבן שמעון בן גמליאל, שהיה על גבי מעלה בהר הבית, בהר הבית, וראה עובדת כוכבים אחת נאה ביותר, אמר מה רבו מעשיך השם. למה אתם צוחקות? כי תדמיינו את רבן שמעון בן גמליאל הולך בהר הבית, כאילו זה נראה לנו עם איזה משקפת, רואה עובדת כוכבים אחת ואומר מה רבו מעשיך השם. זה מזכיר לי שנסעתי פעם עם איזה קבוצה של בנות, נסענו לאילת לטיול, וכשהגענו להר שלמה, עשיתם את הר שלמה? מדהים למעלה, נכון? אז אני באמת שיא מרבו. אז זהו, אז עלינו למעלה, ואז בפעם הראשונה עשיתי את זה כמה פעמים, שלוש פעמים, לא זוכרת. בפעם הראשונה זוכרת המדריך אמר לכולם להסתובב, ואז בבת אחת להסתובב, ואז כולם צעקו וואו, והדוסיות צעקו מרבו, ושיא הדוסיות צעקו שיא מרבו. לא משנה, תעשו את זה כבר בקטלוג איך שאתם רוצות, וכולם הרגישו כך. זה מה שיש לנו לתאר. הוא רואה גויה אחת, גויה, ועכשיו הוא אומר מה רבו מעשיך השם.
כן, כי השם עושה את זה בכוונה, שהיופי הוא יהיה.
אבל מה מחנכים אותנו כל החיים? שקר אכן. מה את אומרת חן?
אין שקר בכן.
אבל טוב, את כולך מורשה, זה בעיה. אבל היופי. בנות יקרות, זה המוני תיאורים. אני הבאתי פה את המעט של המעט. דילקתי במקור חמש, אני ראיתי איגרת מדהימה. זה נשמע כאילו הגיע לידי מתקופת בית שני, לא הגיע לידי. אבל ראיתי את זה לפני כמה שנים, תקראו את זה אחר כך. תיאורים של כהן גדול בעבודתו. אין שם פסיק של תיאור רוחני. כל התיאורים, הבגד, הלבוש, לא מסתדר. איפה כל הפנימיות? שרה, עניין הידעתי.
יש יופי גם בפנימיות.
גם, בסדר, אבל למה אין? חשוב להגיד שרחל יפה תואר ויפת מראה? למה זה חשוב? למה חשוב שכהן גדול הבגדים שלו לכבוד ולתפארת? יש איזה מקום. זאת אומרת, אם יבוא לפה רב ו... צריך להיות לבוש יפה. זאת אומרת לא ראוי. מה זה החשוב? אתם צודקות, הכל נכון, סליחה, אבל מה זה החשוב?
הגוף הוא הבית של הנשמה. אוקיי? אז הגוף צריך להיות בצורה שתכבד את הנשמה.
שתכבד את הנשמה.
כל סדר העבודה, לא סדר העבודה, כל בניין בית המקדש, הכל שם מתואר על איך תהיה בית המקדש, כמה עמוד.
פרקים שלמים בתורה.
יפה.
נכון. נכון.
כי זה בית לקדוש ברוך הוא.
קנה לגוף. יפה מאוד. זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אני מביאה גמרא הפוכה. קצת לעשות לנו בלגנים. כמו שמתואר על רבי יוחנן שהיה כל כך יפה, אז יש תיאור על רבי יהושע בן חנניה במקור 9, אני אספר את זה בעל פה, זה סיפור ידוע מכוח סוך חכמינו. הגמרא בנדרים. רבי יהושע בן חנניה, איך אני אגיד את זה בלשון זהירה, לא היה יפה בכלל. מאוד קשה. עד כדי כך שהוא פגש את בת הקיסר, מכירות. אומרת לו בת הקיסר, איזה רע היא הייתה. תגיד, איך תורה כזאת מפוארת בכלי מכוער? מה התכוונה? לא, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר על 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 אלעזר הבן של רבי של הרשב"י. זה משהו אחר, אבל זה גם נכון. אבל פה עכשיו מביאה סיפור אחר. בית הקיסר, אני מספרת את זה בעל פה, כי אין לנו זמן, מקור 9 פוגשת את רבי יהושע, אומרת לו, אתה תורה מפוארת. באיזה כלי אתה נמצא? מכוער. מה הייתם עושות לה? מה זה כפה? זה מילה עדינה. מה אומר רבי יהושע? איזה גאונות של תשובה. אומר לה, תגידי, בבית אביך, איפה שומרים את היין? אז היא אומרת, בכלי חרס. דרך אגב, למה שומרים בכלי חרס? שלא יחמיץ. שזה יישמר באמת, ואפילו ישתבח. אז אומר לה רבי יהושע, מה? כולה אלמה, כל העולם שומר בכלי חרס. אתם קיסר, אתם צריכים לשמור בכלי זהב וכסף. מה עשתה הטיפשה הזאת? לא, אני אומרת, ככה הגמרא מספרת. לקחה את כל, הלכה למרתף, לקחה את כל היינות, הוציאה אותה מהכלי חרס. טוב שאני צוחקת. הוציאה אותה מהכלי חרס ושמה אותם בכלי זהב וכסף. מה קרה? הכל התקלקל. בא לרבי יהושע, מה אמרת לי? הוא אומר, מה את רוצה? מה זה מה אמרתי? בואו תראו בתשע. הוא אומר לה, מה זה מה אמרתי לך? כך הורה איתה, כך תורה. תורה היא לא צריכה להיות בכלי יפה. אז היא אומרת לו, אבל אנחנו גם מכירים אנשים שהם גם עם תורה משובחת וטובה וגם בכלי יפה. לא כך? בטח. ואז אומר רבי יהושע תשובה באמת לא מובנת. הוא אומר לה, אם היו מכוערים היו לומדים יותר. מה הכוונה? עד לפני דקה דיברנו על היופי, ובאמת בתמציתיות דיברנו, אפשר בלי סוף מקורות בתנ"ך, באגדות חז"ל, אני ראיתי בלי סוף, באמת. לקחתי פה רק דוגמה אחת על רבי יוחנן. פתאום בא רבי יהושע ואומר, אל תתבלבלו, אם אדם הוא פחות יפה הוא יותר לומד תורה? מה אתם אומרות? איך אתם מבינות את זה בכלל? מה הוא מתכוון? נכון, מה הכוונה? נכון. יופי, מצוין. יופי, זאת אומרת, יופי מה שאמרת. נכון, מאוד, מאוד. השאלה איך אנחנו מתייחסים לזה. הוא לא התכוון כאן אם אדם יהיה מכוער בכוונה. אלא ברור לנו שהיופי הזה הוא לכתחילאי לגמרי. ויש לו משמעות. ויש לו הכרח. אבל השאלה איך אתה מתייחס לזה. איפה זה ממוקד? אם הרב יש לו מאמר על צעירי ישראל שצריכים להתאמל, אתם בטח מכירות את זה, תמיד המורות לספורט באולפנה מביאות את זה, לא? למה חשוב להתאמל? הרב אמר שהמקצוע החשוב של, הם כבר פרשו את זה, הוא לא אמר את זה, שהמקצוע החשוב של תיכון זה התאמלות. הוא לא בדיוק אמר כך, אבל קטע מאוד יפה שכותב הרב, והוא אומר שצעירי ישראל יש להם עניין של התאמלות במובן של שזה באמת נפש בריאה בגוף בריא. זה לא רק לשבת כל היום ללמוד תורה. אתם קצת בזומבה פה, יוגה, משהו? מה? איזה ספורט? עם הרבנית שירה? איזה כיף לכם. אני באה, הלוואי. מצוין, מצוין. נהדר, בין לבין. מאוד חשוב. אומר כאן רבי יהושע, לא מתכוון בוא נהיה מכוערים אז אין לנו יותר תורה. לא. אלא אומר רבי יהושע, השאלה איך אתה שם את זה, באיזה מקום אתה שם את זה. כשהמשנה בפרקי אבות, ואני באמת אגיד כמה מילים בעין היה, וסליחה שככה רצתי. כשהמשנה בפרקי אבות אומרת, נדמה לי זה פרק ה', כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן וחיי צער תחיה. מה? בואו, תהיו איתי דקה, דקה. מה כבר לקחת דרכה של תורה? זה פירוש אחד, אם אין לי זה רשי שם מביא. אבל יש לזה עוד הסברים. זה לא שעכשיו אני אזרוק את כל המיטות בבית, אשן על הרצפה, אוכל לחם, אשתי מים, רק תום מים, אני באמת שותה רק
כמעט. שלא להפוך את החומר לעיקר.
נכון.
לעשות את הפת במים, את המינימום.
זה לא רק המינימום. אנחנו צריכים להבין, זה לא רק המינימום. יש בשבת, נגיד, עניין לבשר ודגים. כל חגי ישראל הם סביב אוכל. זה לא בגלל שזה מוריד את התורה. להפך. זאת הבנה כמה אתה מעצים את התורה דרך החומר, כי זה הביטוי שלנו בעולם, אין לנו ביטוי אחר. וזה שכתוב כך את דרכה של תורה פת במלח תאכל, פועל יוצא לזה שהאדם הוא כל כך עסוק בתורה שבאמת ההסתכלות שלו על הלחם היא הסתכלות בצורה הכרחית, אבל היא לא יכולה להיות העיקר והכל בחיים. ומביא כאן הרב בן היה, אני אקרא את משפט אחד, תקראו את זה אחרי זה, אני לא רוצה לגזול לכם זמן. הוא אומר כך, תראו שורה באמצע בעשר, כל רגשי היופי, שורה שלישית, הם טובים ומרחיבים את הנפש. ועכשיו אני רוצה לקרוא משפט. ומי שהנה הוא צדיק תמים ומשתמש בדרך ישרה, זה דרך טובה ונעימה, כי לא לחינם נברא הרגש הגדול הזה באדם. הקדוש ברוך הוא ברא את רגש היופי לא סתם. רגשי היופי מפתחים, מגדילים את הכוחות הנפשיים הטובים. אפילו תדגישו את זה, משפט ענק. רגשי היופי מפתחים ומגדילים את הכוחות הנפשיים הטובים. טוב, היום התחלנו מגבורה, עברנו לזה, הכל עשיתי ככה במהר, מכילה, אבל ממש משפט שאני לוקחת ממה שלי חשוב בכל העניין הזה של היופי. הבנה מה זה תורת חיים אמיתית. הבנה שבתוך עבודת השם שלנו, תראו לכם שאני אבוא לילדים שלי ואני אגיד להם, תקשיבו חמודים, אין אוכל, אין בגדים, אין חומר, אנחנו כל היום נלמד רמב״ם. איזה כיף, איזה צדיקים אנחנו. ממש לא צדיקים. ממש לא צדיקים. דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם. אנחנו יודעות שאנחנו קונות לנו איזה משהו. כמה זה מרחיב את הדעת? דרך אגב, מה זה מרחיבה דעתו? למה לא כתוב מרחיבה ליבו? למה מרחיבה דעתו? יש לכם רעיון? דעת זה שכל, אז למה זה מרחיבה דעתו? אני חושבת שזה שילוב באמת של שכל ורגל. זה כמו שכתוב על אישה חכמת לב, יש את זה בשכל אבל זה גם בא יחד עם הרגש. טוב, אני עוצרת פה.